טוב, אני רוצה להתחיל היום את ההקדמה השנייה, וככה כל אחד יהיה לו קל למצוא את זה. אצלי זה בעמוד למד א', אצלכם כל אחד דפוס שלו, אבל זה קל למצוא, ההקדמה השנייה. ההקדמה הזו מתחילה במשפטים קשים על כל הצרה שבה הם נמצאים, ואז הוא שואל את השאלה, איך הגענו לזה? איך הגענו ליסורים כאלה? שמה תגידו, אבל ייסורים תמיד היו בעם ישראל, תמיד היו פרעות ואינקוויזיציה ומסעי צלב וכדומה. אבל ייסורים כאלה שכל אירופה בוערת, שסכנה נוראית לכלל ישראל, אם כי תמיד אנחנו יודעים שנצח ישראל לא ישקר, אבל איך זה נראה אז בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, בעיצומה של השואה, שאין שריד ופליט. יש למשורר אורי צבי גרינברג תיאור כזה, איך ששני יהודים נכנסים מתחת לאדמה למנהרה, ונדמה להם שהם היחידים שנשארו בעולם, ובמנהרה שקט, ולמעלה הכל הכל דוממת מוות, אין שום אחד חי, ככה נדמה להם. שיר כזה מאוד מזעזע, מאוד הייתי אומר יפה, אבל כמובן יפה ומר. נחזור לעניין, מדוברה ברוח נשברה, מדוברה, כאן אני מדבר, כך פסוק באיכה, על שבר בת עמי, אשר קרה לנו בימינו אלה, לתחילת הקדמה השנייה, אשר הגלות גברה ונעשתה לנו כבית הכלא וכבית השבי. אז תחשבו זה חבר'ה, שכל אירופה היא כמו בית סוהר אחד גדול, אין לאן לברוח. ואז בבית השבי הזה יש את כל הצרות, שכמו אבא בתרא מונה מה שיש בשבי, יש כאלה שמתים, יש חרב, יש רעב, וכל המורחב בפסוק, השם מחברו, בשבי כולו איתנו בי. מקווה בעזרת השם שנזכה שהשבויים שלנו יחזרו הביתה, זה כבר לא כמו שהיה אז באירופה מיליונים, אבל יש לנו את גלעד בן אביבה ואת יונתן בן מלכה ועוד. ונגדע כל קרן ישראל, ומימיהם של ישראל לא הייתה צרה כזאת. ואז אומר, מה שמעתי בהקדמה שלי להקדמה שלו, אמת כבר היה לעולמים תקופות קשות לישראל, אבל מקומות חלוקות ושונות, והיה לאבותינו פלטה במקום אחר, אבל באופן רחב ומתפשט כזה בכל ממלכות אירופה, שמעולם הייתה מרכז היהודים, כמובן גם צפון אפריקה והמזרח, אבל חלק גדול מאוד בעם ישראל וחולה וחולה, אני עושה קצת דילוג, כזה לא היה זולת בימי המן הרשע, שהיינו במאה 27 מדינות, ועל כולם שלטו החשברוש והמן שהכתיב לחשברוש מה לעשות, גם אז היה גזירה קשה להשמיד, להרוג, לבד, לסגר באדם וחולה. וכעת שהגיעו לנו ימים שאין בהם חפץ, וכאן בהקשר זה, כמו נגיד, ימים שאני לא מסוגל ללמוד בהם, לא מסוגל לרצות שום דבר, נטרד מוחים מצרת הדור מלהעמיק בהלכות קבועות כדרכי מאוד, כי צריך השמעת הצילותה, אין לי כוח להתרכז בגמרא, בשס ופוסקים. ועוד זאת, כי על ידי שרת הגלות שתקפה עלינו, נתבטלה ישיבה מבית מדרשי, כל התלמידים עזבו אותו, וכולי וכולי, ונשארתי לבדי, מתבודד במחשבתי על חורבן ישראל, וחורבן הקהילות שנשא בימינו, על מה עשה השם ככה, ומי חורי האף הגדול הזה, ונתתי ליבי לטור ולחקור בקורות ימי חיי עמנו, אשר ניתן בבאור שעון הגלויות והשמדות בארצות עמים זה כ-2,000 שנה. הוא אומר, אף פעם לא עסקתי בזה, כי תמיד עסקתי רק בהלכה, נהפוך את הדף חבר'ה, מעולם לא לקחתי לפנאי להתעניין בעניינים הנוגעים לשאלת החיים של כלל אומתנו הקדושה, כי אמרתי, אחרים יעשו את זה. זה מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים. אבל עכשיו הוא מבין, חבר'ה, שאם הוא רוצה להיות באמת תלמיד חכם הגון, אם הוא רוצה להיות באמת מרוצה לפני הקדוש ברוך הוא, אז זה לא רק בגלל שאין לו תלמידים ושהמוח תרוד ואין ברירה, אלא זה תפקידו של מנהיג אמיתי בישראל, לחפש על מה באה הרעה הזאת. אני אומר, על מי? לא בשל מי, אלא בשל מה. לחפש מה הסיבה שחוללה את כל האיסורים, ולתקן אותה על ידי הספר שהוא יוציא, על ידי קירות גדולות שהוא יאמר, ומתוך כך הצרות או ייפסקו לגמרי, או שיוקטנו, ומה שזכינו שבאמת התקבצו חלק מהגלויות, ובארץ את הפלטה וכמה מדינה. תשאלו אותי, למה אני קורא את זה איתכם? האם זה רק בשביל לקרוא על העבר? האם זה רק כדי להזדהות עם מה שהוא עבר ודברי תורתו? לא. אלא משום שגם בימינו, באופן אחר, אנחנו גם כן עוברים צרות, אם זה פיגועים, אם זה חולשות בענייני ארץ ישראל, אם זה חולשות חורבן גוש קטיף, אם זה חולשות רוחניות, חינוכיות, וגם אנחנו צריכים לשאול את אותן שאלות, ולחפש אצל חכמינו את התשובות. נגיד, לא כל אחד מאיתנו יכול לדעת את התשובות, אבל חכמינו, שהם גם מתבססים על דורות קודמים, עד התנאים ועד תורת משה, ולראות את התשובות שהם עונים. לחלק התשובה נגיע מחר מחרתיים, אבל עוד משפט אחד בפסקה הבאה, נזכרתי, אומר, עוד נזכרתי מהמאמר חז"ל המובא בראשית חוכמה. ספר נפלא, ראשית חוכמה. מי כתב אותו, חברים? רבי אליהו דוידש, אני חושב. בפרק הדינים שלו, וזה לשונו, ומישהו הגון וירא חטא, אל ימנע עצמו מלהיות מתבונן בצורכיהם של ישראל, ומלעמוד עליהם בכל דרכיהם, וישא משאם ויסבול טרחתם, והעושה כך הרי הוא מקיים את העולם, שנאמר מלך במשפט ימיד ארץ. אבל משפט הכוונה לברר את טובתם של ישראל, זה מלך אמיתי. אבל המונע עצמו מלישא משאם ומלגדור פרצותיהם, וזה לא מעניין אותו, והוא בתוך שלו, אפילו אם הוא לומד תורה, עושה עצמו כתרומה פרושה מן הישא, הוא מתבודד כמו תרומה, הוא קדוש, הוא פרוש מכל הבלגן של הישא המורבבת, זה לא מעניין אותו, הרי זה הורס העולם המחיבו, גם אם הוא בונה מדרגות תוכנות בעצמו, זה לא מה שהשם חפץ, וממילא זה הרס, הרס לעולם, וממילא זה יחזור לעצמו, שנאמר, ואיש תרומות יארסנה, ככה מסביר הבעל ראשית חוכמה, איש תרומות זה אדם שאומר, אני שייך לתרומה בלבד, אז זה הרס. מעשה ברבי אבאו, כשבא להסתלק מן העולם, נכנסו חכמי ישראל אצלו, ומצאו שהוא בוכה. אמרו לו, למה אתה בוכה? הלא כל ימיך יגיע בתורה איתה, כל כך תלמידים העמדת, ולא עוד, אלא שמידה יתרה יש בך, גם לא התעסקת בכל הבלגן שבעולם. יש לך מידה יתרה, שיבחו אותו על זה, שלא התעסקת בדינים, דינים בין הבריות, דיני כלל ישראל, לא התרעת את עצמך, אמר להם, על זה אני בוכה. למדתי הרבה תורה, אבל לא התעסקתי בצורכם של הבריות, הפרט והכלל, שלא נסעתי במסעם של ישראל וכו' וכו'. עד כאן לשון חז"ל. אז מכאן מסקנה לנו כל אחד במעגלים שלו, עם החברים שלו, המשפחה שלו, להתעסק בתיקון מצבם של ישראל.